שלום לכולם, איש אישה ומשפחה, אנחנו מתקדמים לנושא חדש בעזרת השם. יש מקום לברר ולהעמיק חקר במציאות הזאת של בניין בית בישראל בעזרת השם. לשם כך אנחנו נשאל כמה שאלות שאין מטרתן לערער על עצם המושג של הקמת הבית, אלא להעמיק כמובן בעניינו. כפי שיש אצלכם בדף, אנחנו רוצים להעלות את השאלה מדוע בני האדם בכלל מתחתנים. יש מי שיאמר שהשאלה הזאת היא לא שאלה. בני האדם מתחתנים בגלל שקיים בהם דחף טבעי להתחתן. לכן בני האדם מתחתנים. אבל האמת הזאת היא לא כל כך פשוטה. בגלל שאם נתבונן, אנחנו נראה שכל המהות של החתונה, של הנישואים, זה עומד בניגוד לתכונות הנורמליות והטבעיות של האדם. לשם כך אנחנו נשאל 2-3 שאלות שיעזרו לנו ככה להתבונן יותר בסוגיה. השאלה הראשונה, כולנו אנשים שאוהבים חופש ועצמאות. כל אחד רוצה לבטא את עצמו ולממש את עצמו איך שהוא רוצה, בזמן שהוא רוצה, ועל פי הדרך שמתאימה לו. אבל כשאדם מתחתן, המשמעות היא שהוא מאבד את העצמאות ואת החופש של הרווקות. הוא נהיה תלוי באדם אחר. כל מערכת השיקולים של היציאה מן הבית והחזרה אליו, הכל צריך להיעשות ביחד. הוא צריך להתחשב כל הזמן בדעתה של אשתו והיא בדעתו שלו. וכל דבר שפעם היה מתרחש בשיא הטבעיות והחופשיות, עכשיו צריך להתחשב בכל כך הרבה אלמנטים ואילוצים ועניינים שקשורים לאישה ולילדים. יש משהו בנישואין שלכאורה סותר את אהבת החופש והעצמאות שמאפיינת את המין האנושי. דיברתי פעם עם חבר במילואים, יש לו חברה הרבה זמן. אני אומר, למה אתה לא מתחתן? כמה זמן אתם יכולים להיות חברים? יאללה, נו, עשו משהו. אמר, אני מת מפחד, מפחד להתחתן. למה? הוא אומר, אני לא יודע, אני אוהב חופש, הוא אדם חילוני לחלוטין. הוא אומר, אני אוהב חופש, ואני מאוד פוחד לאבד את זה, אני אגיד לך את האמת. ואז הוא התחיל לחקור אותי, איך זה חיי נישואין, האם הוא יוכל לנסוע לתאילנד לשבועיים פתאום, באמצע החיים, ואם פתאום הוא ירצה לעשות ככה, ופתאום הוא ירצה לעשות ככה. אנשים ממש פוחדים מהדבר הזה, ובצדק. כי חיי הנישואין מורכבים מהרבה הרבה פרטים, זעירים, שהאיש והאישה בכלל לא חשבו עליהם. והם לפעמים לא חלמו שזאת תהיה המשמעות המעשית של חיי הנישואין שלהם. כל הצרכים היומיומיים וכל המשימות, ובאמת... ולכן נשאלת השאלה. מניין נובע הדחף האנושי להתחתן אם נראה על פניו שהוא סותר את הנטייה הטבעית של האדם לחופש, לעצמאות? שאלה שנייה קשורה לדברים שדיברנו, והיא השוני המהותי שבין בני הזוג. למדנו בהרחבה, על פי כל ההבדלים שלמדנו, אין סיבה הגיונית שהאיש והאישה ירצו אפילו לשבת אחד ליד השני ליותר משעה, שעתיים, יום או יומיים, בגלל שהם כל כך שונים, עם תחומי עניין שונים, מעניינים אותם דברים אחרים, הם אוהבים לדבר על דברים אחרים, הם מסתכלים אחרת על דברים, ולכאורה כל דבר שלא יעסקו בו, זה לא נוח. הבעל חוזר מהישיבה, והוא כולו ישב כל היום על איזה גמרא, איזה סוגיה, ככה העמיק באיזה מהלך, חוזר הביתה, יושב עם אשתו על כוס קפה, אז מה הוא ידבר איתה עכשיו? יספר לה על מחלוקת אביי ורבה? ייתן לה את הרשב"א? ייתן בתרית בה? ייתן את הפלפול שעלה לו? את החידוש? אם הוא חזר מיום עסקים ממולח, עשה איזה כמה קומבינות, וממש ככה בעסקים, אז מה, אתחיל עכשיו לפרט לה את כל העסקים שהיו לו? לא, ברור שלא. זה לא מעניין אותה. מעניין אותה, אבל זה לא באמת מעניין אותה. אלא חרף זאת, הם ישבו, והוא ישאל אותה איך עבר עליה היום, והיא תספר לו כל מיני דברים שקשורים לעולמה. לצורה שבה היא חוותה את היום שלה, והוא יצטרך הרבה סבלנות, משום שהוא לא היה רגיל לשיח כזה בישיבה. והוא יצטרך למצוא מקום להתעניין, בגלל שהוא אוהב אותה, ולהקשיב ברוב קשב, ולשמוע דברים שבאמת חלק מהם לא מעניינים אותו. היא מעניינת אותו, אבל הדברים שהיא אומרת עלולים בכלל לא לעניין אותו. יוצא שכשאנחנו נכנסים לבית משותף, אנחנו גוזרים על עצמנו לעשות משהו שהוא לא טבעי, הוא לא הגיוני. היה הרבה יותר נורמלי שהגבר יבנה את חייו עם חבריו, ככה חיי פנימיה נצחים, כמו בישיבה. נחמד. חבר'ה, בואו, הפנימיה, גן עדן, מה חסר? יש אוכל טוב, יש ישיבה, יש תורה, יש ספורט, יש חדר כושר, יש מקווה, וואלה, מה עוד אפשר לבקש? היה חיים חבריו, הם מבינים אותו, הם בראש שלו, הם בכיוון שלו, והאישה תחיה עם חברותיה. זה דבר מאוד טבעי. אגב, אני רואה את זה הרבה פעמים. כשאשתי עם חברות, אני רואה הרבה פעמים, הרבה יותר כיף לה מאשר איתי. אמנם מקליטים, לא יודע אם היא תשמע. אני ממש נהנית עם החברות שלה, הן צוחקות, מתגלגלות על הרצפה. מצחוק, חברות מפעם. מה זה? ואיתי זה שיח אחר, זה משהו אחר, זה משהו אחר. לפעמים אני אומר לה, מה צריכה אותי? אני עם החברות שלך, את בעננים. לך איתי איתה, מה את רוצה לצאת איתי? ואת לא, איתך זה משהו אחר. זאת אומרת, יש כאן משהו הרבה יותר עמוק מאשר ההסתכלות הטבעית, כי בהסתכלות הטבעית אפשר להגיד, למה צריך? יש כאלה שכך חושבים וכך חיים, אגב, ולא רוצים להתחתן. בין היתר מהסיבות האלה, או אולי מהסיבות האלה, ולכן אנחנו רוצים להבין את יסוד הדחף. השאלה השלישית היא מה שאנחנו אומרים, לא טוב להיות האדם לבדו. באמת אנחנו רואים שהאדם הוא לא טוב לו להיות לבד. הרב צבי יהודה היה אומר בשם הראשונים שהאדם הוא יצור מדיני. הוא יצור חברתי. אין דבר יותר מפחיד ומאיים לאדם כמו הבדידות. העונש המאיים הזה שהאסיר נכנס לבידוד בצינוק. אין קשה מזה. אילו יכניסו אדם לחדר, יגידו לו, קח ארמון 3,000 קומות, תכניס לשם מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, אבל לבד. יהיה נחמד שנה, שנתיים, חודש, חודשיים, כל אחד לפי עניינו, אבל מתישהו יתחרפן, הוא רוצה לקפוץ משם. משום שהאדם הוא יצור חברתי, הוא רוצה להיות עם אנשים, ואנחנו רוצים לשאול, מהו יסוד הדחף שגורם לאדם לא להיות מסוגל לשאת בדידות? מדוע? מדוע יש באדם תכונה כזו, שלא טוב להיות האדם לבדו? ומתוך כך נבין גם, מדוע לא טוב להיות האדם לבדו, צריך להיפטר דווקא על ידי איש ואישה. אז כל השאלות, כמו תמיד, קשורות אחת לשנייה, השאלות האלה נשאלו כבר, לא חדשות, על ידי גדולי אומות העולם, אנשי מדע, פילוסופים, פסיכולוגים, זה אומר בכו, וזה אומר בכו, ואנחנו נלמד בעזרת השם את המבט היהודי, שהוא באמת מאוד אמיתי, בעזרת השם נברר אותו. אז כשאנחנו ככה נכנסים, באוויר שאנחנו נושמים, מסתובבות שתי תפיסות קיצוניות של הנישואין, אנחנו נאמר אותם כדי לדעת להיזהר מהן, ולא לתת להם לחלחל לתוכנו. יש שתי תפיסות שמאוד קיימות, אחת מהכיוון הדתי ואחת מהכיוון החילוני. מהכיוון הדתי, יש תפיסה שאומרת, שלמה אנחנו מתחתנים? אומרים, הנישואין היא מציאות רוחנית, עילאית, גבוהה מאוד, שבעצם המטרה של הנישואין זה לחוות חיבור רוחני, שלמות, שהרי באמת הם נוצרים כאדם שלם, נשמה בנשמה מתחברת, והמטרה של הנישואין זה לחוות את החיבור הזה, את החיבור הרוחני, השלם, הקדוש, כפי שאכן נאמר, על חיי הנישואין ועל קדושתם. וחיכינו לזה מיום לידתנו, אדם מחזר אחר עבדתו, והנה יש לנו את ההזדמנות. התפיסה הזאת, לעניות דעתי, וזה די ברור, היא מאוד בעייתית. היא אוטופית, יש בתוכה אשליה, משום שמהר מאוד, אחרי לא הרבה זמן, כשהם ייכנסו קצת לעומק חיי הנישואין ויחוו כמה וכמה ימים ביחד, קרי שנה, שנתיים, אז הם ישימו לב שמרכז הכובד של חיי הנישואין זה עיסוק בפרטים טכניים, חומריים, פשוטים, פתרון של בעיות, ורוב השיח ביניהם והקשר ומערכת היחסים תיסוב מסביב להרבה דברים שבכלל לא קשורים לאותה מהות רוחנית שהם חלמו עליה, שכשהם התחתנו וזה, ויהיה משהו מדהים, הם אומרים, תשמע, זה בכלל לא היום יום שלנו. מה קורה איתנו? אנחנו הולכים לאיבוד? ככה צריכים להיראות חיי נישואין? הדבר הזה מוליד אכזבות, תסכולים, מרירות, התמרמרות, בגלל הציפייה הגבוהה. בגלל הציפייה הגבוהה, הם אפילו מרגישים שאחרי שהם התחתנו, הם ירדו מבחינה רוחנית. כן? זה מאוד מאפיין בנות צדיקות, התפיסה הזאת שאני אומר עכשיו. צדיקות מדי או צדיקות מאוד, אבל גם בנים שהם רוחניים כאלה עלולים ליפול במחשבה הזאת. וזה דבר שצריך להיזהר. אז תשאלו, מה מקום הממד הרוחני בחיי הנישואין? אז ברור שיש מקום לממד הרוחני בחיי הנישואין. אנחנו מדברים עליו, יש קדושה ונמחלים עוונותיהם ביום חופתם, וכל הדברים שגם אנחנו נראה גם קצת היום, אנחנו לא באים לבטל את זה, את הדבר הזה. אנחנו כן אומרים שצריך לתפוס בצורה נכונה את הקשר שבין העולם הטכני של חיי הנישואין, היום-יום, לבין המימד הרוחני שבחיי הנישואין, ולראות איך הדברים מתחברים בצורה נכונה, מאוזנת, בריאה. בשיעור הבא אנחנו נרחיב בזה. נרחיב על איך מתממש המימד הרוחני המוסרי בחיי הנישואין. נלמד שיעור שלם איפה המקום של זה. אבל צריך להיזהר מלהגדיר את זה בצורה אוטופית מדי, רוחנית מדי, משום שזה ממש לא משקף את היומיום של חיי הנישואין. טעות שנייה מגיעה מהכיוון החילוני של המפה. התרבות החילונית, זה יחסית ידוע, היא סוברת שרק אם תמצא את האישה שמתאימה לך, אז אתה תגיע אל המנוחה והנחלה, תזכה לאהבה, לאושר, וכמו שהנסיך, רק היה צריך את זו שתתאים לענל, ועד שהגיע סינדרלה, וזה ממש התאים, ואז הם נכנסו לבית משותף, וחיו באושר ואושר. עד עצם היום הזה, כן? וכך הוא האהבה שבסרטים הרבה פעמים, כאילו שמתחתנים, זהו. הגעתי למנוחה והנחלה, יש אהבה, יש עושר. לפי התפיסה הזאת, למה בני אדם מתחתנים? כדי להיות מאושרים, כדי לזכות לאהבה. שיואהבו אותם, גם הם אוהבים, ברור, אבל לזכות לחוויית ההתאהבות, לזכות לאהבה. מישהי לאהוב ומישהי שתאהב אותי. אז זו התפיסה. אם זאת המטרה, אז יוצא שאם בני זוג מתחתנים, והם רואים שאחרי החתונה יש הרבה בעיות וויכוחים ואי הסכמות והרבה עבודת מידות והרבה עניינים שלא, אז הם אומרים, בסדר, נו, אז אולי טעינו בבחירה. אז צריך כנראה להתגרש. והאצבע קלה על ההדק להתגרש, כי אולי עם האישה השנייה אני אזכה לאהבה, אני אזכה לאושר. אני שמעתי את התפיסה הזאת במו אוזניי, זה גם המציאות שאנחנו חיים. הייתי פעם באיזה ועדה בכנסת, ועדה של המשפחה ושלום הילד, לא יודע, היה איזה יום פתוח. אמרתי, אני אבוא. ישבתי שם בוועדה לשמוע, חברי כנסת, מדברים, מדיינים, ועדות, עניינים, הצעות, דיברו על אחוזי גירושין שהולכים ועולים. אמרו, מה צריך לעשות? בכל זאת, לא מכינים את הנוער שלנו לאירוע המסובך ואולי החשוב ביותר בחייהם, חיי משפחה. איפה ההכנה? איפה ההכנה? מלמדים אותם מתמטיקה, פיזיקה, מחשבים, ביולוגיה, זה וזה וזה. איפה ההכנה? איפה ההכנה לחיים? חבר כנסת אחד אמר, צריך לעשות קורסי חובה באקדמיה של הכנה לחיי משפחה, ואחד אמר כך, ואחד אמר כך. ואז אמר אחד, חבר כנסת, אמר, אני לא מבין על מה הדיון. לא מבין בכלל מה הבעיה. בסדר, אז מתגרשים. פעם, פעמיים, שלוש. נו בסדר, מה אתם עושים מאומה? הרי מה אדם רוצה? רוצה להיות מאושר. אדם מתחתן, רוצה להיות מאושר. רוצה לזכות לאהבה. אז לא הולך לו פעם ראשונה. מתקדם עם זה. ככה הוא אמר, לא מבין מה הצעקה. אמר לו חבר כנסת אחר, לא חבר כנסת, אמר לו רב מארגון צוהר, אמר לו, מי אמר שהמטרה של הנישואין זה אהבה, זה אושר? אולי יש מטרה אחרת שגורמת לבני אדם להתחתן, והאושר והאהבה הם רק התוצאה של אותה מטרה. והוא קצת הרחיב בדברים. מה ענה לו אותו חבר כנסת? הוא לא ענה לו, כי הוא טרוט עיניים, והוא בכלל לא מבין בסוגיה. הוא סתם חי איך שהתרבות הרגילה אותו לחשוב, למרות שהוא חבר כנסת. אז הוא אמר את מה שאמר, הוא בכלל לא הבין מה הרב הזה אמר לו לדעתי, ממה שחשתי שם. אבל אנחנו יודעים שסטטיסטית, הסיכוי של זוג שהתגרש פעם אחת להתגרש פעם שנייה, הוא כפול מהסיכוי של זוג שלא התגרש מעולם להתגרש בראשונה. מדוע? משום שהוא חושב שהאושר והאהבה יגיעו בפעם השנייה, אבל אחרי שהוא מגיע לפעם השנייה, אז אחרי שנה, שנתיים שההתלהבות יורדת, אז הוא רואה שאותם בעיות שהוא התמודד אותם ניסויים ראשונים, חוזר ניסויים שניים. ואז הוא אומר, רגע, אז עכשיו מה אני עושה? אני בברוך. ואז חוזר חלילה. את לא אומר, לפעמים זה מוצדק להתגרש, אני רק אומר על התפיסה. אז בכל זאת, מה המקום של האושר והאהבה בחיי הניסויים? האהבה הרומנטית הזו. אז כמו שאמרנו הרגע, ברור שהם חשובים, אבל הם חשובים כתוצאה שאליה חיי הנישואים צועדים כשיודעים לעבוד בצורה נכונה. יודעים לעשות עבודת מידות, יודעים לשים את החצי השני במרכז, לא פחות מאת עצמי וכו' וכו', ואז באמת בעזרת השם כתוצאה זוכים להגיע לאהבה ולאושר, אבל זו לא המטרה. כי אם זו המטרה אני לחוץ על זה, משל למה הדבר דומה? למה באתי לעולם? מי שחושב שהוא בא לעולם כדי ליהנות, זה מתכון להיות בדיכאון כל החיים. יש הרבה כאלה. אנשים שהם כל הזמן עצבניים, או צינים, עצבניים על הקיום האנושי, על היקום. מתי הם מבסוטים 100? רק שהם ברגעים של בילוי. בכל יתר הזמנים בחיים, תתפוס אותם, תעצור אותם רגע, אתה רואה, בן אדם לא הכי שמח. בלשון המעטה. זה בעיה של תרבות שלמה, של חברה שלמה, שאחוזי התרופות שנלקחות כנגד דיכאון, חרדות, עצבות, הולכים ומתגברים ככל שהשנים עוברות. מחלה כבר שלישית או רביעית בשכיחותה זה הדיכאון. אנשים לא שמחים. למה? משום שהם לא מגדירים את המטרה בצורה נכונה. אם המטרה היא ליהנות, או שבא לעולם כדי ליהנות, אז הוא רואה שרוב הזמן הוא לא נהנה. הוא אומר, אם הזמן לא נהנה, אז יש בעיה בעולם. יש בעיה בעולם. אז הוא עצבני, הוא לא סבלן וכן הלאה. אבל אם הוא מבין שהמטרה שהוא בא לעולם זה כדי לעבוד, לתקן, לעשות טוב וכו', אז גם אם יש אתגרים ועניינים, הוא מבין שזה חלק מהמטרה. ואם הוא מבין כך, אז הוא שמח. הוא שמח, כי הוא מרגיש שהוא מממש את תכליתו, מממש את מטרתו. אותו דבר בחיי הנישואים בדיוק. יש על זה הרבה דיבורים, על כל העניינים האלה. יש ספר שלם שנכתב, אהבה ושחיקה בחיי הנישואים, דוקטור איילה מלאך פיינס, משהו כזה, אבל ספר חשוב, אהבה ושחיקה בחיי הנישואין, היא מדברת על זה ממש בהרחבה, יש לי פה כל מיני ציטוטים, היא ממש מדברת על זה ככה, לא ממקום דתי בכלל. היא אומרת שהשחיקה בחיי הנישואין נובעת מזה שהחברה העמידה את הרומנטיקה כאידאל המרכזי של חיי הנישואין. ואז כשהם מתחתנים, והרומנטיקה, קרי ההתאהבות, כי הסחף הרגשי האדיר הזה הולכת ופוחתת במהלך הזמן, אז האנשים מרגישים שהם עשו טעות. אנשים מרגישים שיש משהו לא צודק, לא נכון. הכל נובע מזה שהם הגדירו את המטרה באופן לא ריאלי. אנחנו נדבר על הסיפור הזה בהרחבה. כשנדבר על מהי אהבה, אז נדבר הרבה, בעזרת השם, על כל הסוגיה הזאת של התאהבות וכולי. אז היא כותבת שם שהאתגר הוא באמת להניח בצד את הרצון לרומנטיקה. היא נמצאת ברקע, זה כיף שהיא קיימת, אבל להניח אותה בצד כמטרה ולהתחיל לראות את השני. כלומר, לצאת אל המקום של הזולת, והיא כותבת על זה כל מיני דברים, לפנות עבורו מקום. איך היא אומרת, לראות את הקשר הזוגי כמשהו שהוא מעבר לאתה ואני. טוב, זה בכוח איזה תודעה ניתן יהיה להגיע להכרה כזאת שיש משהו שהוא מעבר לאתה ואני בתרבות אינדיבידואליסטית חילונית. אין לחילוניות תשובה לשאלה הזאת. היא מאוד מתקשה לתת מענה לשאלת העומק במטרת הנישואין. ולכן המצב נראה כמו שהוא נראה בטטה, עם האחוזי הגירושין שלו, אבל מתוך כך אנחנו מגיעים לדברי חז"ל. שחז"ל, כמו שעוד מעט נרחיב, הם לא ראו את הנישואין כאיזה חוזה חסר רגישות, שהעיקר להתחתן ולהביא ילדים. אמרו, אסור לקדש אישה עד שיראנה, וחשוב שיהיה מציאת חן ונשיאת חן, כדי שלראות שאכן יש בסיס לאהבה. אבל חז"ל ביקשו מאיתנו לראות את חיי הזוגיות, את חיי הנישואין, לא לשלול את הרומנטיקה, אלא לומר שהרומנטיקה היא לא מטרת הנישואין, אלא היא מתנת הנישואין. ותכף נגדיר את המטרה. כשחז"ל הגדירו את הנישואין, ניגש עכשיו קצת לדף שלפניכם, עוד רגע, אז הם דיברו הרבה על זה שהאהבה היא לא האהבה של שיר השירים, אף שהיא גם שייכת ויש לה מקום, אלא האהבה הנדרשת בין בני זוג, היא הולכת לתורה, לפסוק, ואהבת לרעך כמוך. מה שנדרש בזוגיות, קודם כל, זה אהבה פשוטה שבין רעים, ואהבת לרעך כמוך. זה קודם לאהבה של שיר השירים. מבחינת היהדות, האהבה של שיר השירים, שהיא ביטוי לרומנטיקה היהודית, קרי ההתאהבות, הסחף הרגשי, ההשתוקקות והכמיהה, היא חשובה מאוד כסטארטר, כמתניע, כהתחלה, או כגורם שמחייב ומהווה לאהבה מתפרצת בנישואין בני הרבה שנים. אבל הבסיס הקבוע שעליו יושבים חיי הנישואין, והוא הבסיס והוא הסיבה לנישואין, כמו שתכף נראה, זה קשור הרבה יותר ל"ואהבת לרעך כמוך", מאשר לנמשל של שיר השירים, שזה האהבה הרומנטית בקשר הזוגי. אז בואו נראה. חז"ל אומרים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. מה זה אומר איש ואישה זכו שכינה ביניהם? חז"ל בממרה הזו מנסים לספר לנו שהמטרה של חיי הנישואים ומקור הדחף להינשא קשור לשכינה. השכינה, אנחנו יודעים, היא בעצם הסוד של כנסת ישראל. היא השורש הרוחני הכללי שקושר את כל פרטי האומה לאחד, והופך אותנו לאישיות אחת, לכל ישראל ערבים זה בזה. זה השכינה. לפי זה חז"ל אומרים שיסוד הדחף לקשר בין איש לאישה מתחיל מהשכינה, מהרצון של השכינה להתגלות ביניהם. זה הכוח, זה המקור שדוחף ומחבר וגורם להם לרצות להתלכד לכלל דבקות אחת. זה השכינה. זה נשמע קצת גבוה, אכן זה גבוה, ועוד רגע נוריד את זה גם למטה, אבל זה מדהים. בחר הקדוש ברוך הוא ליצור בעולם שלנו יצירה מיוחדת, איש ואישה, שבו יתחיל להופיע האידאל האלוקי של השראת שכינה בארץ, של לאחד את העולם, להפוך אותו למקום מאוחד, הרמוני, אחדותי, מקושר, שלם. תכף אני אסביר את זה ואדגים. אומרים חז"ל, אומרת התורה מקור מספר אחד, בראשית, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אומר הזוהר הקדוש מקור 2 פרשת לך לך, אומר הזוהר, בשעה שמוציא הקדוש ברוך הוא נשמות לעולם, כל אותן רוחות ונשמות כלולות מזכר ונקבה שמחוברות יחדיו. ובשעה שנמסרות הנשמות בידי השליח הממונה על ההיריון, נפרדים שני חלקי הנשמה, הזכר והנקבה. ואפשר שיקדים חלק זה לרדת לעולם לפני חלקו של השני, לכן בני זוג הם לא תמיד בני אותו גיל, וכשמגיע זמן זיווגם, הקדוש ברוך הוא היודע איזה זכר ונקבה שייכים במקורם זה לזה, מחבר אותם כבתחילה, ונישאים ומכריז עליהם, וכאשר מתחברים, נעשים גוף אחד ונשמה אחת, ימין ושמאל כראוי. נראה רק עוד מקור אחד ברוח הזו. אומר הזוהר, מקור שלוש, מה כתוב כאן? ויומר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, איזה מתיקות של מילים אלה. למשוך עימה חביבות, למשוך אותה לרצונו, לעורר עימה אהבה. ראה כמה מתוקות מילים אלה. אילו מילים של אהבה הן. עצם עצמי, בשר מבשרי, כדי להראות לה שהם אחד ואין שום דבר מפריד ביניהם. אז באמת, אשרנו שבתוכנו קיים כוח מדהים כזה, כוח נפלא שמחבר בין אנשים, שהוא כוח האהבה, שהוא ביטוי לאידיאל האלוקי שרוצה לאחד את העולם, לקשר אותו, להפוך אותו למקום מאוחד. בואו ננסה לברר את מה שנראה לנו כרגע כסיסמה מאוד גבוהה. אמרנו, מדוע בני אדם מתחתנים, להשרות שכינה, זה ביטוי לאידיאל אלוקי אחדותי גבוה שרוצה לאחד את העולם, להשלים את המציאות, לקשור אותה בהרמוניה. אני רואה את הפיוקים של חלקכם שבאמת זה עוד לא נוגע. אז בואו נוריד את זה קצת למטה. זאת האמת, רק צריך להבין אותה ולתפוס אותה בכלים האנושיים שלנו. אז בשביל זה הבאנו פה את המקור הבא. אומרת הגמרא בתלמוד הירושלמי, אומרת הגמרא, מסכת נדרים, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו אנחנו מורידים את זה לגובה המציאות. ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, זה ספר תולדות האדם. זה כלל גדול מזה. יש כאן מחלוקת מעניינת, משמעותית מאוד. מה הדבר, מה הפסוק החשוב ביותר בתורה? שהוא הדבר שהתורה הכי חולמת עליו, מתגעגעת אליו, רוצה ליצור במציאות. אז רבי עקיבא זה ידוע, ואהבת לרעך כמוך. אבל מה זה תולדות האדם? שני פירושים. זה ספר תולדות האדם. אומר הראב"ד, בדמות אלוקים עשה אותו זכר ונקבה בראם. זה הדבר החשוב ביותר. זה ספר תולדות האדם. אומר קורבן העדה, שכל בני אדם באים מאב אחד. הוא כלל גדול מ"ואהבת לרעך כמוך". דלא קאי, אלא על רעך. המפרשים מסבירים שבעוד שרבי עקיבא מדבר על זה, שהאידאל הגבוה ביותר של התורה זה ואהבת לרעך כמוך, מה שמאפיין בעיקר את קשר האהבה שבתוך עם ישראל, בא בן עזאי וטוען שהשאיפה היותר עליונה של התורה היא לאחד את כל האנושות באהבה. לאחד את כל האנושות, זה ספר תולדות האדם, לפי הפירוש של קורבן העדה. שכל בני האדם באים מאב אחד. בגלל שהשם הוא אחד, הוא ברא עולם אחד, הוא רוצה שהאחדות הזאת יתגלה, והתברר שכל המציאות היא משפחה אחת, היא שייכת לאידאל אחד, לרעיון אחד, והיא מערכת היחסים והאיזונים והברכה שהעמים מתברכים זה בזה, חייבת לכלול את הרעות ואת האהבה ואת השלום וכו'. זה בן עזאי. התהליך האדיר הזה, שבן עזאי אומר שהוא הלב והרצון של התורה, של השם, הוא מתרחש קודם כל בין בעל לאישה. הכל מתחיל שם, זה הפירוש של הראב"ד. קודם כל זה מתרחש, זה ספר תולדות האדם, אומר הראב"ד, בין איש לאישה. שם מתחיל להיווצר תא של שלמות אלוקית. שני פרטים שעד היום היו נפרדים, ועכשיו הם הופכים לאישיות אחת, לדבר אחד שלם. מתוך כך אפשר להתרחב את מעגלי האהבה בשיטת רבי עקיבא, כל עם ישראל, ומתוך כך אפשר להגיע גם לבן עזאי, כל העולם כולו, לפי הפירוש השני. לכן כשיש פגם בשלום בית, ההשגחה האלוקית מוכנה לשבור את כל הכלים ולמחוק את השם האלוקי בפרשת סוטה, כדי להחזיר את הסדר, לברר את החשד של הבעל ולהחזיר את השלום. משום שהדבר הזה כל כך משמעותי לאלוקות. עכשיו בוא נוריד את זה עכשיו עוד קצת. לפי כל מה שאמרנו עד עכשיו מובן, למה הדחף להתחתן הוא גובר על הנטיות הטבעיות הנורמליות שאנחנו פוגשים בבני אדם. מה שאמרנו, הנטייה לחופש, לעצמאות. נראה שהנישואים באמת סותרים את הדבר הזה. באים חז"ל ומלמדים אותנו, אל תטעו. האדם רוצה חופש ועצמאות בחיצוניות שלו. אבל הנטייה היותר עמוקה של האדם היא להגיע לאחדות. היא להגיע לאחדות עם המציאות, עם הבריאה. כלומר, להשרות שכינה בארץ, קרי, להתחבר אל היסוד הכללי שלי. תקראו לזה כנסת ישראל, שכינה, אהבת ישראל, אהבת העולם, לא משנה באיזה מילים נבחר, אבל הדחף להתאחד עם הבריאה הוא הרבה יותר חזק מהרצון האנושי בחופש ועצמאות. וזה מדהים, זה דברים שהמציאות מראה. כי זה באמת פלא. איך אנשים מוכנים להקריב את החופש, את העצמאות, בשל איזה דחף בלתי מוסבר. אי אפשר להבין את הדבר הזה אם לא על ידי הדברים האלה. שזה יסוד גבוה, אבל ממש רואים אותו בעיניים. כי הוא סותר את הטבע, הוא סותר את הנורמליות. הדחף להתאחד הוא דחף אלוקי שקיים בנשמה. וכך בהדרגה, לאט לאט, מתאספים המון תאים של שלמות. זה ספר תולדות האדם. קוראים להם איש ואישה. אתם עוד תכירו על בשרכם. שהמקום היחידי והראשון שבו אתה באמת יוצא מהפרטיות שלך, זה ביום חתונתך. גם אם תהיה הבחור הכי אידיאליסט והכי מתנדב בחיי הרווקות שלך, וכולם יגידו אם צריך משהו, הולכים אליו. הוא אידיאליסט, הוא אדם כללי. כל הזמן, הוא, זה הוא. מה זה כלל ישראל? זה הוא. כל פעם, זה הכל הוא. תמיד הוא קשור לכל הדברים שיש בישיבה. זה אדם כללי. עדיין כל זה, זה רק פסיק. לעומת הכלליות וההתאחדות והיציאה מהפרט שמתרחשת בחיי הנישואין. משום שחיי נישואין זה מציאות קבועה. מציאות קבועה של אחדות. שבו הפרט נדרש להתחשב במישהו אחר. כל הזמן, כל החיים, אתה נדרש לנהל את החשיבה שלך. לקבל את ההחלטות שלך, כל רגע נתון, תוך התחשבות בילדים שלך ובאשתך, והיא מתחשבת בך. אין אחדות וכלליות היא גדולה מזו שמתרחשת בחיי הנישואים. כי גם האדם הכי אידיאליסט לפני החתונה, בסוף הוא רווק. הוא לבד, בסוף בזמנים שזה הוא מחליט לבד, הוא עושה מה שבא לו, רק שהוא גם כללי, הרבה פעמים. אבל בסוף כל הטרמינולוגיה, חשיבה, תפיסה, היא פרטית. כשאתה מתחתן, זה הרגע הראשון שבו אתה באמת מתחיל להיות אדם כללי. להיות אדם כללי זה אומר להשרות שכינה. זה אומר להתחיל לאחד את הבריאה. הבריאה מתאחדת על ידי תאים זוגיים של התאחדות. של כלליות, של יציאה מהאגואיזם, של יציאה מהפרטיות. וזה יכול להתרחש אך ורק בחיי נישואים. אין שום דרך אחרת. אין גם שום דרך אחרת לעבוד על המידות בצורה משמעותית מאוד. היא יכולה להתחיל בחיי רווקות. אבל להמשיך ולהשלים את עבודת המידות, שזה גם קשור לזה, להשלים את הזיכוך האישי שלי, יכול להתרחש רק על ידי חיכוך תמידי, עם מי שאישי עזר כנגדי. הדחף הזה הוא דחף חייתי. הדחף להתחתן הוא דחף נשמתי. הוא דחף חייתי, הוא דחף אלוקי, הוא דחף שכל הרצון שלנו לחופש ולעצמאות לא יעמוד מול הרצון העמוק הזה. שהוא קשור לפי בן עזאי לדבר הגדול ביותר שיש לנו בתורה. זה ספר תולדות האדם. הרצון לאחד את העולם באהבה. בהתאחדות, בשלמות, באהבה, מתוך התחברות. ולפי זה באמת אפשר להבין, הגמרא ביבמות, מקור מספר 5, אומרת, אמר רבי תנחום, אמר רבי חנילאי, כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא שמחה דכתיב, ושמחת אתה וביתך, בלא ברכה דכתיב, להניח ברכה אל ביתך, בלא טובה דכתיב, לא טוב להיות האדם לבדו. במערב האמרה בארץ ישראל, מי שלא נשוי הוא בלא תורה, בלא חומה. רב הברולה אמר בלא שלום. בלא שלום. בלא שלום. מדהים, בלא שלום. אחרי החתונה, האדם מתחיל להפוך להיות אדם כללי. מהסיבות שפירטתי מקודם. האישיות של כל אחד מבני הזוג מתחילה באמת לצאת מהמקום הפרטי, ולהתחיל לקנות את השלמות האמיתית, שקשורה בכלליות. כלליות זה שם נרדף לשכינה, להתחבר לשורש הרוחני הכללי שלי, קשור לאהבת ישראל, לאהבת העולם, קשור ליכולת שלי לראות את האחר, זה קשור לאהבת הרע. זה לא שיעבוד ועיבוד החופש, אלא זה התחלה של קניית מדרגה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר מלאה. נספר לכם סיפור פשוט, כדי להמחיש. למה זה לא עיבוד של חופש? כי הכל תלוי מאיזה זווית אתה מתבונן. שימו לב. הייתי עד, פעם גיסי, אדם לא דתי, רופא. זה היה רציני. אז הוא סיפר, ישבנו משפחה אצל אשתי, אז הוא מספר שהחבר של אחות של אשתי, שהוא גם אדם לא דתי, אז הוא סיפר איך שהוא דפק את הראש והלך למסיבה, והיה כל הלילה, ומה זה, והוא מבסוט, ויש לו ככה סוף שבוע, בירות, חבר'ה, דיסקוטקים, מה זה, הוא בליין כזה, זה ככה, ככה הוא, ברוך השם נפרדה ממנו, עכשיו נסוע למישהו אחר, אבל הוא שבקניק. שבקניק הזה, חוזר לשאלה, זה הכי מסוכן שם. אז קיצור, סיפר עליו מה שהוא סיפר, שהוא אמר גיסי, הנשוי, נולד לו ילד לפני שנה, אז כשהסיפור קרה, הצביע לו על המקרר, שם התמונה של הבן שלו, נולד, היה בן שנה, אמר לו, זה הכיף שלך, וזה הכיף שלי. הוא מצביע על הילד, זה הכיף שלי. אמר לו השבקניק, כל אחד והכיף שלו. עכשיו, הגיס הזה, גיסי הרופא, הוא בליין לא קטן, שלא תבינו לו נכון. הוא סיפר לי את מעל עליו, מקדמה דנה. אבל הוא אמר לי שאחרי החתונה, ושנולד לו הילד, הוא בעצם למד שאין שמחה גדולה ואושר וחופש במובן היותר עמוק, כמו לראות את הילדים שלך גדלים, לראות את הנשמות האלה, את האור הזה, ההשקעה שאתה משקיע בהם, האהבה שנולדת בך על ידי הנתינה. הוא אומר, זה הרבה יותר עמוק מכל מה שביליתי כל חיי. וזה תמצית ההבדל. כשאדם חי במוחין דקטנות, והוא נמצא בשדה תרבותי של התמכרות לנהנתנות, אז הניסויים נראים הדבר הכי מפחיד בעולם. מה? אני אצא מהפרטיות שלי? אני אוותר על האינדיבידואל? על החופש שלי? שאני אעשה מה שבא לי כל רגע נתון? מישהי תצמצם לי את זה? נראה לך? מה, אתה שפוי? אבל אם הוא זוכה טיפה להתרומם מעל המחשבה הנמוכה הזו, ובעזרת השם מתחתן, ויש לו זוגיות טובה, ויש לו ילדים מתוקים, הוא לומד לגלות איך אין דבר יותר גדול ושלם מאשר מערכות יחסים קרובות ועמוקות שיש בהם אהבה, שיש בהם נתינה. אז זה תמצית העניין. אתה לא באמת מאבד, אתה מאבד אולי את החופש החיצוני, שפעם חשבת שהוא העיקרי. אבל עכשיו, אחרי שהתחתנת, אתה לומד לצאת מהפרטיות שלך ולהגדיל את האהבה על ידי הנתינה מעתה ועלה ילדים ורעייתך עם חלק אינטגרלי מהאישיות שלך. אין דבר יותר משמח מזה. באמת. הילדים בסוף מגדילים אותנו. זה גם הזוגיות וגם הילדים קשורים לכל הסוגיה, כי האהבה מתרחבת. זה ספר תולדות האדם, זה האישה, זה הילדים, ואחר כך זה האומה, אבל האישה והילדים זה ביחד. יש אומרים, לדתיים יש הרבה ילדים. אני אומר הפוך. אם יש לך הרבה ילדים, אתה נהיה דתי. למה? כי אם יש לך הרבה ילדים, אתה מתחיל לראות את המציאות בצורה אחרת. אתה יוצא מהפרטיות שלך, אתה נהיה אדם יותר כללי, אתה מתמלא יותר באהבה, בנתינה, בוויתור, במידות טובות. הפוך. פעם כתב לי חבר, כשנולדה הבת האחרונה שלנו, נתנו לנו עוגה לזבד הבת. עשינו שבת, קידוש, נתנו עוגה. מזל טוב לרגל הבת, וזה וזה וזה, שיהיה... ואז הם כותבים, שיהיה לך בהצלחה, תהני מהבית שאת בונה, שיהיה לך כיף בבית, תהני, שיהיה לך המון כוח. כאילו הוא מברך אותה, לא אותי. הוא מברך אותה שנולדה, כן, לא אותי. בשבילה עוגה. ואז הוא אומר לה, תדעי לך שלא קל לגדל הורים. אתם מבינים שהוא מטפל זוגי במקצוע, אז הוא תמיד חושב על דברים אחרת, וככה הוא כתב, וזה באמת נכון. זה לא קל לגדל הורים. מי שיש לו תפיסה אמיתית על העולם, יודע שלא פחות ממה שההורים מגדלים את הילדים, אז הילדים מגדלים את ההורים. השאלה אם יש להורה את הענווה ואת העיניים הטובות להיות בבחינת איזהו חכם הלומד מכל אדם. אם הוא עושה את זה, הוא רואה כמה טוב, כמה אור הוא לומד מילדם. ולצד כל הנתינה שלו, הוא גם מאפשר לילדים להגדיל אותו. וזה נכון. זה מאוד מאוד נכון, מי שלומד לראות את זה ככה. הקיצור, ברור ויש להדגיש שזה לא שאתה מתחתן, ואז ישר אתה נהיה כללי. ישר השכינה שורה בתוככם, וישר אתה, האהבה מתפרצת, והנתינה, והיציאה מהפרטיות, והשראת שכינה, ואתה מתקן את עולמו של הבורא, זה ברור שזה לא ככה, אלא אתה שייך למדרגה הזו, כי בחרת להתחתן. בחרת לצאת מהפרטיות ולהשרות שכינה בארץ. קרי, להתחיל ליצור את השלמות. להתחיל לצאת מהפרטיות, זה יסוד הדחף שמבקש לאחד את העולם. זה ספר תולדות האדם. זה מתחיל באיש ואישה, בילדים, זה ממשיך לעם ישראל רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך, וזה ממשיך בן עזאי לעולם כולו, לתיקון של כל העולם. כן חברים, אני ניסיתי לענות על שאלה שהיא באמת לא פשוטה. שחז"ל אומרים בצורה מרומזת את התכלית הזאת שניסיתי לברר אותה היום. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. לנסות להסביר את המשמעות, להבין את המטרה, לראות את זה כסיבה, להבין את הדחף. זה היה איזשהו מהלך פסיכו-רוחני. לנסות להבין את הדחף הזה שקיים בתוכנו. ברור שיש המון מילים שאני יכול להלביש על זה עכשיו. אני רק דיברתי מדוע בני האדם מתחתנים. בשיעור הבא אנחנו נדבר על איך השלמות הזאת יוצאת מן הכוח אל הפועל. איך מתרחשים כל הדברים הגדולים במסגרת חיי הנישואים, מה שנקרא סוד ההשלמה בחיי הנישואים. אנחנו כאן דיברנו בעיקר על השורש, על בניין האב, על הדחף, כדי להבין איך מציאות שנראית בעיניים אנושיות לא נורמלית, קרי עיבוד החופש והעצמאות, באמת אין דבר נורמלי מזה. וזה עונה גם על השאלה השלישית. ששאלו, אם אדם יש לו הכל בכלא של זהב, למה לא יוכל לשאת את בדידותו? למה זה הדבר האיום ביותר שיכול לקרות לאדם? מהסיבה הזאת. כי יש דחף אלוקי. נשמתי, קוראים לו שכינה, קוראים לו כנסת ישראל, קוראים לו אלוקות, שדוחפת את האדם להיות חלק ממציאות כללית, להיות חלק מחברה, להיות מדיני, להיות חלק ממשפחה, חלק מאומה, חלק מעולם. זה דחף אלוקי, אי אפשר להתכחש לדחף הזה. מי שיתכחש אליו, אז הוא בסוף יכול לאבד את השפיות, לאבד את השמחה. מי שילך עם הדחף ויפעל אותו, ויתחבר לאנשים, ויתחתן, ויביא ילדים, הוא יגלה שאין שמחה גדולה מזו. זה מסביר גם את השאלה השלישית. כן, חברים, אם יש שאלות, נשמח לענות. אחר הערות להעיר על הדברים. אם משהו לא מובן, או משהו לא נראה לכם, אז זה... כן, אתה אומר, כדי להביא ילדים, כאילו? כן, קודם כל ברור שזה חלק מזה. ברור שזה גם, יש גם את ההיבט הזה. אני הלכתי להיבט הגבוה יותר, האידיאלי, שקשור להשלמה הרוחנית שמתרחשת על ידי חיי הנישואים. אבל ברור שלכל דבר גבוה יש גם היבט פשוט. וההיבט הפשוט יותר זה באמת ילודה, אבל אל תשכח. שאנשים מתחתנים לפעמים, גם בגילאים שהם לא יכולים להביא ילדים לעולם, נכון? או שהם באמת לא יכולים להביא ילדים, או שהם פשוט בגיל שהדבר הזה כבר לא אפשרי. אנחנו רואים שהדחף להתחתן הוא קיים בכל הגילאים, גם בגיל 60 ו-70, גם כשהמציאות הזאת היא לא אפשרית. נורמה, אתה אומר, כי ככה חיים. כן, אז מה שאנחנו באמת טענו פה, שיש משהו שהוא לא הגיוני, שהוא סותר את הטבע החיצוני של האדם, שהוא איבוד החופש, איבוד העצמאות, להתחתן עם אישה שהיא שונה ממך, עם תחומי התעניינות שונים, וכל מה שאמרנו, כדי להסביר איך אתה עושה משהו שהוא נוגד את הטבע האנושי הפשוט, ויש כאלה שבגלל הטבע הזה באמת לא מתחתנים, ולא רוצים לאבד את הרווקות. לא רוצים לאבד את החופש ואומרים את זה בפה מלא, אז בעוד שיש כאלה שעושים את זה, אז חייבים להסביר שיש כנראה דחף הרבה יותר עמוק מאשר ההכרח הזה שלא בכל זוגיות הוא יכול להתממש. יש לפעמים אנשים מתחתנים ובמוצר הם בכלל לא רוצים להביא ילדים, צערנו, אבל יש גם תופעה כזאת שהם לא רוצים להביא ילדים, אומרים זה לא בשבילנו. במערב זה מאוד מצוי, לא בכדי בחלק גדול ממדינות אירופה יש אחוז ילודה שלילי, יותר אנשים מתים מאשר נולדים. אז למה בכל זאת מתחתנים? אז צריך להבין, אתה צודק, זה גם קיים מה שאתה אומר. אני רק אומר, אי אפשר להבין את כל הוויית הנישואים רק על הבסיס הזה. אלא חייבים להבין שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק, שקשור לצמאון של האדם לצאת ממציאות פרטית ולהיות אדם יותר כללי, וזה מתחיל בחיי זוגיות. וזה רצון אלוקי, שקשור באמת להשראת שכינה, לאחדות המציאות. זה מתחיל בתא משפחתי אחד. לכן כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. משום שכאן מתחילה הבנייה של האחדות שתוביל אותנו בהמשך גם לירושלים השלמה. יש עוד שאלות, חברים? טוב, חזק וברוך.